אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, תוכנית האוכל של תאגיד כאן, 104.9.FM, 105.3FM, וגם באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט. שרון לרנר ואיתי סופרים נמצאים איתנו כאן באולפן. שלום רב, שירי כץ.
שלום רונה גרשון תלמי, כבר יש לך אסטרטגיית יציאה?
אני מתחילה לארגן אותה, בהדרגה, בהדרגה. זה די מפחיד לחזור פתאום אל השגרה, אני חייבת לומר. אנחנו מדברות על קולינריה, ולפני שנתחיל צריך להגיד ששבועות קשים מאוד עוברים על אנשי הקולינריה. מכל עבר אנחנו שומעות כאן על מסעדנים ועל חקלאים ועל יצרנים שלא מצליחים להתקיים ומתחילים לחשוש לעסק שלהם, האם הם יוכלו בכלל לפתוח אותו מחדש. השבוע התבשרנו שאחד מהסוחרים הוותיקים של שוק מחנה יהודה שם קץ לחייו, למשפחתו טוענת שזה עקב לחץ כלכלי. אלפים מובטלים, עסקים שנבנו בעמל כפיים.
מיליון מובטלים לדעתי.
לא, בתחום הקולינריה לא מיליון.
אוקיי, בכלל,
אנחנו מדברות על קולינריה בלבד. כן, כן, אלפים, עשרות אלפים. בכל התחום הזה מובטלים, עסקים שנבנו בעמל כפיים, שהיו חלום של יוצריהם, נופלים. אתיקאה פתחו בשבוע שעבר, אפשר ללכת לקנות רהיטים, אבל המון המון שווקים וחנויות של התעשייה לא יכולות להתקיים, גם כשתיפתחנה המסעדות יהיו תנאים מאוד קשים כדי לפתוח אותם. אנחנו מאחלות מכאן לאנשי התעשייה, לחברינו בתעשייה, הצלחה, ומקוות שהמדינה תתמוך ושכן יהיה איזשהו פתרון, כי הימים באמת ימים קשים. אז נדבר כאן על העניינים האלה עם השף יובל בן עירייה מטייזו, שמקים גם את A עכשיו, הקים קרן קורונה, נדבר איתו על זה. נדבר עם רותי ברודו
מברסרי, בייקרי,
על ההתמודדות עם הקורונה, היא אחת מחלוצות המאבק. נדבר על סיפור המחמצת המלהיב ברשת. נדבר על מוסד הביקורת, ביקורת המסעדות, שנדמה שהולך ונעלם. כל אלה יהיו כאן. אנחנו נתחיל עם שף יובל בן עירייה, מסעדת טייזו, מסעדת A, ולמדנו שבימים אלה נפתחת בעצם קרן קורונה, שבה תוכלו לרכוש ארוחות עתידיות או סדנאות עם השף יובל בן עירייה. המחירים נעים מ-2,000 שקלים לשולחן שף עד לסדנאות ב-400-500 שקלים, וזה כדי באמת להציל את העסקים. שלום לשף יובל בן עירייה.
אהלן, שלום.
שלום רב, שלום רב. מה שלומך בימים אלה, יובל?
אני בסדר, חושבים קדימה, מנסים להבין מה צופה לנו עתיד, זה הכיוון כרגע.
תגיד, תייזו הייתה אחת המסעדות הראשונות להיסגר במשבר הזה, איך ידעת לזהות מה הולך לקרות?
הכתובת הייתה בכל מקום, היה ברור ש... זאת אומרת, זה הגיע למצב שבו הרגשנו שאנחנו כבר שותפים להדבקה ולעוד כמה דברים, וקראתי כמה כתבות, יש לי שני הורים רופאים ששיתפו אותי בכל האינפורמציה, והחלטתי שזה כבר לא נכון, זה מסוכן גם עבור העובדים וגם עבור האורחים, והיה ברור שזה גם עניין של ימים עד שהכל ייסגר, אז כבר לא... לא משנה, אנחנו החלטנו לפני כולם וזהו.
תגיד, ולמה כל כך השתהית עם כל העניין של המשלוחים? למה לא לעבור מיד לפורמט של משלוחים?
פורמט של משלוחים, ברוב המקרים, הוא לא כלכלי. זאת אומרת, בטח אם אנחנו מדברים על השכר של העובדים המומחים, מה שהיה לפני, אגב, הממשלה תוך כדי, אבל... העסק הזה שנקרא משלוחים באופן כללי, שמדובר רק על משלוחים, הוא לא רווחי. אני חושב שמעטות מאוד המסעדות והרשתות, שהן באמת באמת רווחיות סביב הפור הזה, והיה לנו ברור מהרגע הראשון, שאנחנו לא מתכוונים להתעסק בזה. עכשיו אנחנו ניכנס לזה לאט לאט, כחלק מאיזשהו תהליך של חזרה לשגרה, את המסעדה מחר לא תתמלא כפי שהייתה לפני.
תגיד, כמה עובדים בעצם העסקת עד לפני משבר הקורונה?
העסקנו מעל 200 עובדים. ויפן שלנו היינו אמורים עוד להיפרד בצורה כזאת יפה ונעימה, וזה לא יצא כמו שרצינו. והיו עוד הרבה מאוד אורחים שרצו להיפרד ולאכול פעם אחרונה, ובעצם נחתכו מעל שבועיים מהפרידה הזו, ונפרדנו מהעובדים בסוף. וכרגע זה טייזו ומיאזקי, ואנחנו כרגע, או יותר נכון, נחלט, אבל כ-120 עובדים כרגע אצלנו בארסנל.
אז קמתם את טייזו קורונה פאנד, ראינו מסעדנים רבים שפנו להדסטארט. אתם לא עשיתם הדסטארט, עשיתם משהו אחר. יש הבדל, הדסטארט הוא מיזם שקוף, אפשר לראות כמה ארוחות נמכרו, מה נמכר שם, אפשר לראות כמה כסף גויס. אצלכם באתר, בקרן, זה לא כך. למה בדרך הזאת?
אז משתי סיבות עיקריות. קודם כל, טייזו, אנחנו לא אוהבים לעשות מה שכולם עושים. וההדסטארט זה נחמד, אבל ברגע שרצינו להתגייס ולתת, זה נראה קצת כבר לרוס ומיותר, ולכן בחרנו לעשות אתר משלנו, ולהפנות משאבים ותקציבים לזה. והנקודה השנייה, או הסיבה השנייה, זה כל ההכנסות שלנו, להבדיל מכל מיני הדסטארטים כאלה ואחרים, הם לטובת העובדים. אז נכון שיש פה עניין שקיפות כזה ואחר, אבל מול העובדים שאנחנו שקופים, וגייסנו כמעט 200,000 שקלים כבר לקרן הזו, וכל הקרן תגיע לעובדים בצורה של מענקים ותמיכה, ועוד אילו פרויקטים שאנחנו מתכננים. אבל הכל הכל למען העובדים. רוב ההדסטארטים הם בעצם תמיכה למסעדה שתקום מחדש, אז אנחנו עסוקים במקביל גם בזה שהמסעדה תקום ומייצרים תזרים וכל מה שקשור, אבל במקביל חשבנו שהעובדים שהמדינה, בטח העובדים הזרים, אבל גם העובדים האחרים שעוד רגע מסיימים את החל"ת ולא יודעים, המדינה בעצם מתעלמת, בחרנו להגיב בצורה כזו.
ויש בקרן שלכם, למשל, שף's kitchen table, ארוחה בשולחן השף, שזה באמת הדבר הכי נפלא שיכול להיות, ב-3,000 שקלים. ואני רוצה לשאול אותך, מה יש שם שכדאי להשקיע? ארוחה ב-3,000 שקלים בימים כאלה של הקורונה. מה חשבתם?
קודם כל, מספר הארוחות האלה מוגבל מאוד ומצומצם מאוד, אנחנו מדברים, אני חושב שאפשרנו 4 פריטים כאלה או 5 פריטים כאלה בטוטל. כמובן מי שיש לו ורוצה חוויה מאוד מאוד אקסקלוסיבית, מדובר על לשבת בתוך המטבח, בשולחן, במסעדה החדשה ב-A, וגם לקבל את כל תשומת הלב ממני, שאני נמצא במטבח ומנהל אותו, וגם ממש לראות את כל התהליכים, וזו חוויה מאוד מאוד אקסקלוסיבית, מה שאנחנו מאפשרים בדרך כלל, ועבור העובדים שלנו, זה חשבתי שיהיה נכון להציג כמה פריטים כאלה, ומי שירצה, ייקח.
קנו יובל, ספר לנו, גלה לנו את הסוד, יש מישהו שיבוא לארוחה?
אני צריך לבדוק את זה, אבל אם לא הכל נקנה, אז 90% אולי חסר זה, ויש כאלה שזה באמת עניין אותם, והיו מוכנים. אני רוצה להגיד שאני באופן אישי, אם היה דבר כזה, אצל מסעדה מאוד מעניינת, אז גם אני הייתי קונה.
משקיע 3,000.
אני ראיתי שעזלו הסדנאות שלך, האישיות שלך. אין יותר כאלה.
שוב, אני גם לוקח חשבון שכשנחזור לשגרה, אז השגרה שלי גם תהיה די הקטית, ויש לי להקים 2 מסעדות, אז לכן הסדנאות היו מצומצמות מראש, וסך הכל דעתי לא יותר מ-20 או 30 איש בטוטל, אז כן.
זה בכלל נפלא. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על, על A החדשה שאמורה להיפתח, תכף תספר לנו בכמה מילים מה יהיה בה, ועל טייזו שהיא באמת אחת המסעדות הכי מצליחות ומדוברות בשנים האחרונות בישראל.
תמיד זוכה בתואר מסעדת השנה של טיימאוט, כבר מאז מיום הקמתה.
נכון, נכון. ואני חושבת לעצמי, האם לא יצטרך להיות פה איזה שינוי, יובל, ואולי דווקא מסעדה כמו שלך ומסעדות כמו שלך, הן אלה שלא תשתננה ורוב השאר השתנו, כי הרי משהו קרה כאן, אנחנו לא נוכל יותר לעשות, אני חושבת, את הפיין דיינינג הזה שעשינו קודם, זאת אומרת, ייקח זמן למשק להתאושש.
כן, אבל מה זה לא יכולים? תראי, ברור לכולם שהתקופה הקרובה, שאני לא יודע מה המסגרת שלה, זה יכול להיות חצי שנה, יכול להיות שנה, יכול להיות גם קצת יותר, היא תהיה בעייתית, ואנשים ייקח להם זמן עד שהם יתרגלו להיות לצד אנשים אחרים, וכל זה. אבל לדעתי דווקא בתעשייה שלנו, ההיתכנות של מסעדות כמו טייזו מצד אחד, וקז'ואל דיינינג, שזה המבורגר וביצות וזה, הם המסעדות שלטעמי לפחות ייפגעו הכי פחות. כי בסוף למישהו שמולדת, אז הוא אומר, אוקיי, אני אולי אחסוך עוד קצת, ואני אגיע ואני אקבל את החוויה ב-full experience. אני חושב שמשהו, מה שבעייתי כרגע, זה דווקא הביניים, המסעדות האלה, שמציעות חוויה די בסיסית, של המבורגר, של אני לא יודע מה. שגם אנשים בקופה הזאת נשלו הרבה מאוד בבית ופתאום הבינו שלעשות המבורגר או לעשות פיצה או לאפות חלה זה פשוט מאוד, אבל לבשל טייזו בבית אני לא מנסה כי זה מסובך מדי.
אז דווקא מסעדות כמו שלך אין כאלה שיכולות לשרוד, כמו
שאתה משנה הקצוות.
גם מבחינת אוכל זה משהו שלא אין לו תחליף.
למרות שלא תהיה תיירות כמו שהיא עכשיו, נכון?
נכון, אבל התיירות, שירי צודקת, זה גם...
אנחנו מעולם לא נשאלנו על תיירות.
מעניין.
טייזו, 90% מהאורחים שלה, ולדעתי אפילו יותר מזה, מקומיים, ישראלים, מעולם לא נשאלנו על זה. זה סגמנט מאוד מאוד קטן בתוך המערך שלנו, ושמחתי... גם כשלא היו פה תיירים, אנחנו לא נפגענו בצורה ממשית.
טוב, אז אתה עומד לפתוח את A, A אמורה להיפתח ביוני?
כבר לא.
כבר לא.
הייתה אמורה להיפתח ביוני. עכשיו אנחנו נמתין קצת. מתוך כל מה שדיברנו, יש הרבה מאוד חששות, ורוצים לראות איך יצביע הקהל, ובכלל בתוך חזרה לשגרה כל כך מסובכת, אין שום סיכוי שאנחנו נפתח, אנחנו עושים רגע שירגע, ואנשים יחזרו לשגרה, ואז אני מקווה שלקראת סוף השנה הזו נוכל לפתוח ולהציג את הפרויקט שאנחנו עובדים עליו כל כך הרבה זמן.
סוף השנה הזו, זאת אומרת דצמבר, כן? זה מה שאתה אומר?
מקווה.
בתקווה, לא יודעת.
בתקווה, וואו.
זה אי אמורה להיות מסעדה יפנית, נכון?
לא.
לא?
יש לה שורשים יפניים, יש לה שעות יפניות, אנחנו תסכים הרבה מאוד באומאמי, בהצסות, המון טכניקות חדשות במטבח, הרבה מאוד מוצר לצד סושי, וכל מיני אלמנטים, גם יפנים וגם קוריאנים, אבל אני מעדיף לא להידבק כרגע בהגדרה של מטבח יפני או מטבח אחר, ויקראו לה אי כרגע.
יפה, אז תעלומה. בכל מקרה, אז מי שקונה עכשיו ככה בקרן שלכם ארוחות קדימה ל-A, שיכוון לסוף שנה הבאה או תחילת שנה הבאה, בתקווה שהכל יהיה בסדר.
כן, תראי, המסעדה כבר עומדת לחלוטין, יש לנו שם סכום לא מבוטל בכלל, ויש לנו את האדריכלים שהולכים איתם תקופה ארוכה מאוד, וזה סופר חלל, ואנחנו עובדים על המסעדה הזאת כמעט 5 שנים, ובסוף היא תיפתח, אז...
בסדר, חבלי לידה קשים, היא אמורה להיפתח במגדלי שרונה בתל אביב, נכון?
בעזריאלי שרונה.
עזריאלי שרונה.
כן.
טוב, אז תשמע, הקרן שלכם נמצאת באתר של טייזו, למי שרוצה, ושם אפשר באמת לראות את כל הארוחות והדברים המעניינים שקורים בה, ולקרוא עליה. יובל בן אריה, מקוות לדבר איתך בימים טובים יותר, ולשמוע בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה לך.
ביי.
ביי ביי.
לכל מי שאיבד מעקב אחרי ימות השבוע, יום שישי, זה היום. עכשיו רצינו לדבר באמת עם המסעדנית רותי ברודו. היא הקימה את הברסרי, אמנר, הבייקרי, הדליקטסן, הרצל 16, הקופי בר, בתי אוכל שהפכו למוסדות ולקחו חלק מאוד משמעותי בהתפתחות של הסצנה הקולינרית בארץ. באמת סוג של מודל שכולם עובדים לפיו, בואי נגדיר את זה כך. רותי איתנו?
אני כן, אני פה.
היי, היי רותי.
היי.
תגידי, בתי האוכל שלך ממשיכים לפעול בימים האלה?
מה את חושבת?
תראי, אני ראיתי אותך בדליקטסן עובדת בחוץ, אשכרה עבודה פיזית. זה מה שאני יכולה לספר, מעבר לזה.
אוי, ראיתי, כן, התעסקתי עם הפרחים בטח באיזה יום.
בבקשה, כן, כן.
אוי, זה היה מזמן. מה שעובד אצלנו זה זה הריטייל, זה הבייקרי והדליקטסן, המסעדות כולם, הכל סגור. סגור ועצוב.
ורותי, אני רוצה לשאול אותך על התקופה הזאת, כי אני יודעת שאת היית בין מובילות מאבק המסעדנים, עוד לפני שהתחילה הקורונה, על עניינים של המדינה, על המיסים שהטילו, על מס כחלון בזמנו, שמענו אותך לא מעט, וראינו אותך בחזית המאבק. גם עכשיו את נמצאת בחזית של המסעדנים שמנסים להתאחד ולבקש את עזרת המדינה?
אני נמצאת בה, זה לא אני בחזית, יש אנשים שמתופים, זה יום יום, אני כבר לא בחזית. אבל אני כן חושבת שפשוט אם אין למדינה עניין בהמשך המפעל הזה שקוראים לו מסעדות, מפעלים האלה, אז הוא צריך להמשיך להתנהג, איך שהוא מתנהג עד עכשיו, כי זה לא, זה פשוט לא יקום לתחייה.
זאת אומרת, המצב כרגע, רותי, שאת, כבאמת אחת המסעדנויות הבחירות בארץ, עם המקומות שלכם, שהם מקומות עובדים ומבוססים כבר שנים, את רואה כאן איזושהי התאוששות? זאת אומרת, אם פותחים בשבוע הבא את המסעדות, בתנאים שמדברים עליהם כרגע, אתם תעברו את הקורונה בטוב?
לא. לא, אנחנו כבר, אנחנו עוד לפני, על כל המאבק שקדם את הקורונה, על המצב המסעדות היה לא טוב לפני הקורונה. כאילו, המסעדות בקושי חיות, כאילו, אין כאן, זה לא סוד, גם לא בא לי לחזור על, לא בא לי גם לילל על זה, כי נראה לי שיש לי כאן מספיק בעיות בחיים. אבל המצב של הענף הזה הוא על הפנים לפני הקורונה. אז הקורונה זה סוג של מכת מוות לעסק, לעסקים האלה. בטח אם אתה תהיה מוגבל בכמות האנשים שאתה צריך להכניס פנימה, בטח עם עוד הגבלות שכבר גם ככה יש. אני לא רואה לזה, כאילו אני לא אופטימי בסיפור שם של הפתיחה מחדש. אנחנו נפתח, אנחנו נעשה מעמד שהדברים יצליחו, אבל לא מיד, בטח לא מיד, לא עם הגבלות, ולא עם איזושהי התייחסות של המדינה לענף הזה, כי באמת בעטו בנו, זאת התחושה, כאילו, בעטו בנו כאילו אנחנו לא רצויים, זאת התחושה שאני מסתובבת איתה.
ואנחנו רואים מסעדנים מנסים לעשות כל מיני אדפטציות, רותי, מי לפתוח מקולות, כמו האחים ובנדיקט שפתאום פתחו להם מקולות, או לעשות הדסטארטים ולמכור ארוחות מראש. זאת אומרת, יש פה ממש ניסיונות ממשיים להישאר כאן. הדברים האלה עוזרים? זאת אומרת, יכול להיות שהתשובה תהיה בזה שעולם המסעדנות יצטרך לעשות שינויים, שאתם בקבוצה שלכם, לא יודע, תצטרכו לעשות משהו אחרת? זה ישים?
אני חושבת שאחד הדברים, למזלנו, בקבוצה שלנו, אחד הדברים זה שהתחושה של התחושה של העתיד הלא ברור הזה, היא קיימת אצלי לפחות כבר 8 שנים. אחד מהסיבות שפתחנו את הדליקטס הזה, כדי לדעת איך העסק הזה הולך להתבגר ולהמשיך הלאה, ולא להיגמר לעולם. אז אנחנו בנינו לעצמנו, יש לנו תשתית מאוד רצינית של כל מה שקשור לריטייל, מה שכולם מנסים לעשות עכשיו, ובצדק, כי זה הדרך היחידה לשרוד.
משלוחים, מעדניות, זאת אומרת, לא רק מסעדות שמצלחתים בהם.
כן, אם אנשים לא יכולים לצאת הביתה, אתה צורך להביא להם את האוכל הביתה. לי הייתה תחושה שזה הולך לקרות בכל מקרה, הרבה לפני הקורונה, שאנשים לאט לאט הם יאהבו את הבית שלהם, ואין סיבה שלא, כי אתה לא צריך קורונה בשביל להחליט שאתה מבלה יותר בבית, סבבה, אני אוהבת את זה. זה לא תחליף למסעדות בכל מקרה, זה סוג של עסק אחר לגמרי, זה מה שכולם צריכים לדעת, זה עסק אחר, זה לא מסעדה, זה סוג אחד של עסק, ואוכל שאתה שולח הביתה, זה סוג אחר של עסק, זה כבר מפעל, זה כבר, יש לזה חוקים אחרים, המדינה דורשת חוקים בשווקים אחרים, אתה צריך להשקיע המון כסף כדי להיות, אם אתה רוצה לעשות את זה חוקי, ולעמוד בתנאים של משרד הבריאות, אז יש איזה... יש איזה המון הגבלות, הגבלות?
כן, חוקים אמורים, תקנות.
אז אתה יכול לתקופה, מה שרוב המסעדנים עושים, זה לעשות אוכל ולשלוח הביתה ארוחות הביתה, אבל זה לא...
אבל זה אחרת, זה לא להיות מסעדן, זאת אומרת, זה לא הדבר שלשמו באתם והתכנסתם.
זה סוד אחר של עסק, זה לא... מסעדות זה אירוח.
תגידי, רותי, יש איזה רגע ש... שאלה קשה, אבל אני אשאל אותה. אני זוכרת למשל את הברסרי, שפעם היה, אני חושב, המקום שסגור רק ביום כיפור, והוא תמיד פתוח. ועוד לפני הקורונה התחלתם לסגור בלילות את הברסרי באמצע השבוע. יש איזה רגע שמרימים ידיים, שגם רותי ברודה, שכל כך יודעת מהי מסעדנות, ועשית דברים כל כך חשובים, אומרת, די, אני מרימה ידיים?
תקשיבי, אתה חושב על זה כל הזמן. למה אתה צריך את השיט הזה? זה קשה. זה קשה, לא מפרגנים לך. עוד פעם, אני לא מדברת על הכוחות.
שעומדים בתורים ארוכים, אני רואה אותם מסתרחים בתור ארוך שם מחוץ לדליקטסן, נואשים, אבל עיקשים.
זה לא, אני מדברת באמת על תחושה ש... על תחושה ששמים לך רגל, שמשהו כאן, כאילו זה... זה סוג של עסק שאולי לא מתאים, לא יודעת, למדינה, לא בא לו עליו. כאילו, כל... תראה, אתה חושב על זה, זה עסק שמכניס המון מיסים ומעם למדינה, ואתה אומר, וואלה, תפרגנו לנו, כאילו, אנחנו לא נגד, אנחנו עושים דברים טובים, כאילו, מה הקטע? אז באיזשהו שלב, שהקשיים הם כל כך גדולים, וגם הייתה בעיית מחסור מטורפת של כוח אדם, הפרודוקטים הם סופר יקרים, אתה אומר, רגע, למה להילחם כל הזמן? אתה כן, אתה חושב על זה כל... אני מודה שאצלי זה בראש כל הזמן.
טוב, אז אנחנו מקוות מכאן שכן תהיה איזשהו שינוי במדינה, וכן... יצליחו לעזור למסעדנים, אני יודעת שזה נשמע קלוש, אבל כולנו מחזיקים
את מרות. לא, אני אומרת לך עוד פעם, זה מעבר, את מדברת על העברה עכשיו בימי קורונה.
אבל זה לפני, זה לפני.
אני מדברת על לפני זה. על היטלים, על מיסים, על קשיים, על חוסר פרגון, על כאילו בוא נשים לכם רגל, רשמי, אני שם לכם רגל כדי שתסגרו את העסק. זאת התחושה, עם זה אתה מסתובב כל הזמן. היום, עכשיו עם הקורונה זה כאילו מכת מוות. אני לא יודעת מה יעשו עם כל הנדלן של כל המסעדות שלא יפתחו. אני לא יכולה לדמיין לעצמי את הרחוב, בטח של תל אביב, ללא מסעדות. אבל את יודעת, ימים יגידו מה יקרה באמת. אף אחד מאיתנו לא יודע. כאילו, אין לי תשובה, ויש לי 500 עובדים שמחכים לתשובה, ו... רוצים שנקרא להם חזרה לעבודה, אבל אין לי תשובה, אני באמת לא יודעת מה הולך להיות, אין לי מושג.
וואו. טוב, אנחנו נקווה לטוב רותי, אנחנו מקווים שעוד נראה אותך ואת המסעדות עוד שנים רבות, ושכן תהיה איזושהי תקומה, ומחזקים מכאן וקוראים מכאן לכל מי שצריך להקשיב ולשנות כאן דברים, לעשות את זה. רותי ברודה, תודה רבה, נקווה לדבר בימים טובים יותר, להתראות.
Son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence impoverished and squalor grow up to be a hero and a scholar the $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-starter by 14 they placed him in charge of a trading charter
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves he struggled and kept his guard up inside he was longing for something to be a part of the brother was ready to beg steal borrow or barter
then a hurricane came and devastation rained our man saw his future drip dripping down the drain
put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain.
Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name, man?
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton, and there's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick.
And Alex got better, but his mother went quick.
Moved in with a cousin, the cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a voice saying,
Alex, you gotta fend for yourself.
He started retreating and reading every treatise on the shelf.
There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead or destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord. Trading sugar, cane and rum and all the things he can't afford. Scamming for every book he can get his hands on. Planning for the future, see him now as he stands on the bow of a ship, heading for a new land. In New York, you can be a new man.
Trusted him.
Me, I loved him.
And me, I'm the damn fool that shot him.
There's a million things I haven't done, but just you wait.
What's your name, man?
Alexander Hamilton.
אנחנו בסרוויס, כאן תרבות, וזה המילטון, את יודעת שזה להיט רשת ויראלי במיוחד לאחרונה.
זה דברים שאת יודעת, ממך אני לומדת את כל המידע הזה.
אבל זה יפה, תודי שזה יפה.
מאוד, אני תמיד נהנית.
ואני רוצה לעבור לעניין ויראלי אחר. אני לא יודעת אם ראית פוסט שאלה עיתונאי הארץ רותם מימון, בקבוצת הפייסבוק אוכלים את הראש, הוא העלה את השאלה למה כולם עוסקים במחמצת בתקופת הקורונה. אני, כשאני נכנסתי לשם, ראיתי למעלה מ-150 תגובות ועוד היד נטויה. וללא ספק, המחמצת היא הכוכבת של התקופה הנוכחית, גם אצלנו בבית.
זהו, רציתי להגיד שאת יושבת לך כאן בשקט.
אחד המתפגרים, אקלם גור מחמצת בבית, הוא קיבל אותו מאחד השכנים, והוא מכין שני כיכרות יפהפיים כל שבוע.
רגע, תסבירי למאזינים שלנו שלא יודעים מה היא מחמצת, מה זאת מחמצת.
אבל בואי נשאל איש מקצוע למה לשאול אותי.
אז את מי הבאת?
את סרמור, הוא אופה, הוא מורה לאפייה, תכף אנחנו נדבר איתו בדיוק איפה הוא מורה להפייה, שר?
שלום שר, שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה שלומכם?
אז רגע, קודם כל, אבל לפני הכל, אתה מלמד בדן גורמה, נכון? ובמאפייה שיקומית?
באילנות, כן, הקמנו עם כפר הגמירה, אילנות, מאפייה שיקומית, שמלמדת פה אפיית לחמים מקצועית, את הנגמלים בכפר.
ובנוסף אתה...
לתת להם בעצם מקצוע עתידי.
אתה בעלים של דף הפייסבוק מחשבות הלחם, זה קהילה של איזה 15,000 עופות ועופים, כמו שאמרת לי. אבל בוא קודם כל תסביר לרונה, כי אני בעצמי לא יודעת להסביר את זה.
זהו, מה זאת מחמצת? בוא נתחיל רגע מהבסיס.
מחמצת זה בעצם מצע בעין של גידול, של שמרי פרה וחיידקים של חומצת חלב, שאיתם אנחנו בעצם מטפיחים ומציסים לחם.
ומאיפה אנחנו משיגים את המחמצת?
זה השמרים הפרעים של פעם.
מאיפה אנחנו משיגים אותה?
או שמגדלים, זה המתכון שלי למחמצת, שמצוי בדף שלי, הוא נמשך 14 יום, או שבעצם לוקחים גור ממחמצת פעילה וותיקה. אני מחלק גורים של המחמצת שלי שקוראים לה פורטונה.
פגשתי אותה, כן. יצא לי לפגוש אותה ולטעום אותה אפילו פעם, כן.
נכון. חוץ מפסח, אני מחלק מאז תקופת הסגר בין 2-3 גורים ביום.
וואו.
לאנשים שרוצים להתחיל להפות במחמצת.
אבל מה שזה אומר זה בעצם שאני לוקחת את הגור הזה, זאת אומרת שזה מין שעור שנראה כמו בצק, נגיד שיש לו ריח מאוד חזק, נכון?
נכון.
ואני שומרת אותו אצלי בבית, ופעם בשבוע אני צריכה להכיל אותו, נכון?
ברמת העיקרון כן, את מגדלת אותו במקרר, זה כמו ילד נוסף, או תמגוצ'י, שאנחנו מתחזקים אותו, בעצם אנחנו כל פעם לוקחים ממנו, מטפיחים איתו בצק, וצריך להכיל אותו, לדאוג שהוא יחזור לתסיסה, ולהחסן אותו שוב במקרר. תלוי גם בעצם בקצב האפייה שלך, אם את הופעה כל יום, אז יש מצב שהוא יגור בחוץ. אבל כן. אם את הופעה פעם בשבוע, או פעם בכמה זמן, אז במקרר.
וזה עבודה, תשמעו, אני חייבת להגיד לכם שחמתי, אמא של בעלי, יש לה מחמצת כבר שנים, וכל פעם שהיא נוסעת לחול, היא מודיעה לילדים שהם צריכים לבוא להכיל את המחמצת.
אבל אני ראיתי נכון, ששר היה לו איזה טריק בעניין, אז ראיתי פעם לפני פסח שהיית צריך לעשות איתה משהו, היית צריך...
אני בעצם קצת ייבשתי אותה, עשיתי מחמצת יותר קשה, שאז הפרק זמן בין האכלות ארוך יותר. או שאנחנו ממש מייבשים אותה, יש אפשרות לעשות מחמצת מאוד קשה ולהקפיא אותה, או מאוד נוזלית, ואז לייבש אותה להפקה, וככה שומרים, וכאשר אתה חוזר מחול, או בסוף פסח, אתה בעצם מחיה אותה. מחמצות קיימות בעולם, מחמצות של מאות שנים, ויש כמה אסכולות של אופים, כאלה שכל חצי שנה מכינים מחמצת חדשה, או כאלה שמושכים אותה לפני שנים, המחמצת שלי פורטונה היא בת 14, ואני אהב גד.
עכשיו, למה בכלל מחמצת? רגע, הסברת מה זה, אבל אני רוצה לשאול, לאופים הביתיים, שעכשיו ראינו אותם פורחים ברשתות החברתיות, בזמן הקורונה הם גילו את עולם האפייה.
טירוף מוחלט.
טירוף, באמת טירוף.
טירוף.
למה בעצם, זאת אומרת, למה לא לאפות לחם משמרים?
מבירה.
מבירה, כן.
בחמש דקות בבית. למה להתעקש על המערכת יחסים העמוקה הזאת?
קודם כל זה לא התעקשות, אין שום רע ופסול באפייה עם שמרים, אפייה עם ביג אפולי, שזה צהורים יותר מהירים. המחמצת פשוט נותנת לנו לחם בריא יותר, יותר קל לעיכול, הטעמים שלו יותר מורכבים, הלחם יותר רחני. וכרגע, כאשר לכולם יש זמן וכולם בסגר, מחפשים מה לעשות, הרבה פעמים אנשים ש... רצו ולא הגיעו לזה, או שהם קראו, רוצים לספק לבני הבית לחם בריא יותר. לחם שהם מופיעים עם מורכבויות של טעם, עם מורכבויות של מרקם, וזה מה שהמחמצת נותנת. שוב, אני בדף שלי מנגיש גם אפייה עם שמרים, ואני לא רואה בזה שום פסול, אם זה מתאים לצורת חיים. כאשר יש זמן, ואתה יכול להרשות לעצמך לגדל אותה, או לטפל בה, או להטפיח בצק, כי בצק של מחמצת רצוי להציס אותו לילה במקרר כדי לקבל את הטעמים היותר מורכבים עם המרקמים היותר טובים. אז בסגר זה מתאים.
יש לנו זמן. איך מזהים מחמצת טובה? איך אני יודעת שהמחמצת שנגיד נתן לי השכן היא באמת מוצלחת?
קודם כל, אחרי ההכלה, את רואה תוך כמה זמן היא מכפילה את הנפח ותוססת, עם ריח חמוץ נעים, לא חמוץ... אני... בשידור אז אני אהיה עדין. את מרגישים את זה, כן? אתה לומד לזהות אותה, אתה לומד לזהות. אתה רואה גם את הקצב והתפחה של הלחם. וכמובן, המרקם והתמים הסופיים.
עכשיו, אני רוצה להגיד משהו ככה, שיש איזה פלוגתה, נגיד, יש איזה... זה עניין מאוד שנוי במחלוקת, מחלוקת קשה, עזה, בין האנשים שאוהבים בלחם שלהם חורים גדולים, לך, שאתה אומר שזה לא לעניין, החורים האלה, בוא נדבר על זה.
זה לא לעניין, אבל זה לא... זה קצת נושא מורכב, ואני קצת נכנס עכשיו לחצי שדה מוקשים. זה עניין של תפיסות, זאת אומרת, כמו כל דבר יש אסכולות. אני מהאסכולה שאומרת שהלחם צריך להיות יותר מעשי. חורים גדולים, בורח לך תוכן של הכריך.
אז למרות שאתה מוכיח אבל שהמחמצת עבדה היטב, אנשים מאוד אוהבים את זה.
עבדה היטב, הייתה הצסה נכונה, השמרי פרא עשו שם את העבודה, החיידקים לחומצת חלב עשו את העבודה, ובעצם אנחנו מקבלים מרקם פתוח מדי, או מאוד, והוא נהדר, הטעמים מורכבים, אבל מבחינה מעשית שאתה רוצה בסוף בארוחה, בסוף הארוחה לטבול את הסלט, את הלחם בסלט במיץ, זה קצת בעייתי, או שאתה רוצה לקחת עם זה קריך והמרקם מאוד פתוח, אז סביר להניח שהממרח יגיע לכל חלקי התיק, אם זה אתה הולך איתו לעבודה או לבית ספר.
תראו, ללחם עם חורים צריך גבינה עם חורים, זה מאוד פשוט, לא הבנתם. לא הבנתי.
אבל אז גבינה, אתה יודע, קשה.
כן, ברור. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו תכף לצערנו צריכות לסיים, כי אפשר לעשות, ועוד אולי נעשה איתך באיזשהו שלב, אפשר לדבר על מחמצות המון, כי הבנתי שהחיידקים בידיים הספציפיות שלנו משפיעים עליהם,
והסוג
הקמח, כל דבר. אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, לא הגזמנו עם דחת האפייה הזאת? זאת אומרת, זה לא קצת אסקפיזם כזה שהוא מוגזם והוא יקרוס מהר מאוד?
קודם כל, אני מקווה שלא. אני מתפרנס מזה. אני לא מתבייש להגיד את זה. לא, אני חושב שחלק שיחזרו לשגרה ולא יהיה להם זמן, אולי יזנחו את המחמצת, ואולי יחזרו לעפות עם חיזוק של שמרים. אני אישית מאמין שהרבה דברים ישתנו, ואנשים יבינו את האושר ואת האושר בעין של טעמים, ואושר באלף שזה עושה בבית, האפייה, והמשיכו לעפות בצורה אוקיי. זו אחרת.
אז נקווה באמת שזה יעורר איזה שינוי כזה, שנעשה יותר דברים ביתיים. תודה רבה לך על כל השיחה הזאת, ובאמת, שר מור, אפשר לראות באתר שלך למי שרוצה לקרוא, ולחפש ומומלץ. תודה רבה, שר.
תודה רבה לך.
ודש לפורטונה.
תודה.
טוב לכל מי שמרגיש מלנכולי ורוצה את חייו בחזרה. נקדיש את השיר הזה. בכל מקרה, רונה, אנחנו אבל נחזור לעניינים שלנו, ולאחרונה נורא הצקתי לך עם משהו שמאוד מציק לי. אני רוצה לדבר על זה, ברשותך, את רוצה לדבר על זה?
אני איתך, אני אקשיב לך.
תודה, רונה. מסעדה היא הרבה יותר מאוכל. מסעדה היא אוסף של רכיבים שכולל מיקום, עיצוב, מוזיקה, סוג הקהל שמגיע, סגנון השירות, שעות הפעילות, האופן שבו האוכל מוגש לשולחן, מפה, תמחור, סכום, צלחות, סדר המנות שיוצא לקהל, תיאור המנה בתפריט, איך היא כתוב, מה מסופר על המנה, תאורה, עוד המון המון רכיבים. תסכימי איתי, נכון?
מסכימה.
וכשאני קוראת ביקורת אוכל, אני בדרך כלל מזהה משהו כמו 80% של הטקסט שמוקדש לכל המסביב המעניין הזה. ועוד קצת לסיפור רקע של המסעדה, מי בנה אותה, מה הסיפור שלה. ואז כמה מילים על המנה עצמה. והנה, בימי קורונה, אני קוראת ביקורות, ואני מתכווה מתפרצת.
על משלוחים, תשמעי, רוב הביקורות עכשיו הן ביקורות של משלוחי אוכל.
שזה קצת מוזר, את יודעת, אז איפה כל המעטפת הנפלאה והמדהימה הזאת שמרכיבה את ההרפתקה של הארוחה במסעדה?
היא נשארה מאחור עם הקורונה, תשמעי, אנחנו בשינוי.
אז אולי המבקרים היו צריכים לצאת לחלט?
קודם כל, אנחנו לא רוצים שאף אחד יצא לחלט, אנחנו קוראים לכולם לעבוד לכל מי שיכול. אני חושבת, אנחנו חלוקות בזה, זאת אומרת, בעיניי זה לא נורא, ביקורות של משלוחים, אני חושבת שיש מקום גם לזה. איך האוכל הגיע, הקופסאות, האם הוא ארוז טוב או לא, יש משלוחים שעובדים נהדר.
הכנסת למיקרו.
מפרידים לחמניה מההמבורגר, או ההמבורגר מגיע בתוך
לחמניה ומגיר. זה המבורגר.
צ'יפס זה אחד הדברים שהכי קשה לעשות במשלוחים. האם הם יודעים לעשות את המשלוח של הצ'יפס ולהשאיר אותו ככה לא סמור תותי. אנחנו נדבר על זה עם רועי ירושלמי, שהוא כותב על אוכל, עיתונאי באתר רקס ובגלובס, וחוקר היסטוריה של מסעדות. שלום רועי.
היי, מה קורה?
בסדר גמור. אז אתה מזועזע כמו שירי, או אתה מרגיש אם זה בסדר כמוני?
אני ממש לא מזועזע. קודם כל, כמו המשפט הקלישאה החבוטה, מכל לימון אפשר לעשות לימונדה. אחד הדברים, למשל, אני מודה, שאני כמעט ולא מזמין משלוחי אוכל, אני מאוד מאוד אוהב להגיע למסעדה, איזו חוויה הוליסטית של 180 מעלות, שבבית היא שונה. לא הייתי חושב שהיא פחותה למען האמת, אני חושב שהיא שונה. כן עשיתי בפסח, מכיוון שהיינו רק שניים, הזמנה קטנה יותר, ואחת, אני חושב שזה הסן פלגרינו, עשו איזה משהו של שפים מובילים, שעושים ארוחת חג בבית, והזמנו מה-OCD. והגיע הנחיות איך להכין את האוכל, וזה היה חווייתי, והגיע פלייליסט בספוטיפיי, לינק כאילו לעלות, ולהגיד לך את האמת, היו מסעדות שנהניתי בהם הרבה הרבה פחות, שנהניתי באותו ערב בבית.
רז דיבר איתנו על זה, רז רע, רז שף, סיפר לנו על הפרויקט.
עשיתם מסעדה בבית, אבל תראה, בינינו רוב המסעדות זה לא ככה, כי OCD היא באמת חוויה מיוחדת בפני עצמה, ורוב המסעדות לא ייתנו לך הוראות בדיוק איך לבנות את ההמבורגר או את המנה שהזמנת. יש דברים שעומדים במשלוחים טוב יותר, אני חושבת שאוכל אסיאתי, נאמר, הוא קלאסי למשלוחים, ויש דברים שפחות. השאלה הנשאלת היא באמת, האם מבקרים יצטרכו לעשות עכשיו איזשהו שינוי בעולמם, ולשים לב לדברים אחרים, ולפתח שפה אחרת?
אני אספר משהו ממש off the record. אני חושב שאני ושירי עבדנו לפני קרוב ל-20 שנה במקומונים של תל אביב אז. אני חושב ששירי עבדה בעכבר העיר.
נכון, אמת.
והיה תמיד שמועות שאחד הקולגות שלנו, לא משנה באיזה אתר או עיתון, היה עושה ביקורות מסעדות מטייקווי. מה אני אגיד לך, הביקורות היו, את יודעת, בסוף אוכל, אני לא יודע, אני במסעדה המון פעמים המבקרים שאני אוהב מספרים סיפור אישי מאוד מאוד ארוך. אם מישהו הולך לבשלנית היפואית או למסעדת השף הזאת והזאת, תמיד הסיפור הוא על החוויות, כמעט רטטוי, תסריט רטטוי, השף הבוכה לנגד התבשיל של אמא שלו.
המבקר הבוכה, כן, לעיני השף, כן.
ואני אומר לעצמי, לדעתי, כן, למה לא שנעשה את זה בבית? בסוף החוויה נשארת, שוב, זו חוויה אחרת, אני מבין את זה, אני גם הזמנתי נגיד ממלגו ומלבר, שמוטי הוא בהחלט לא שף, הוא לא כותל קנים, והוא עושה, וואלה, הוא קודם כל החליף חומרי גלם, כמו שאמרתן, יכול להיות שאסיאתי עובד יותר טוב, ונגיד סביצ'ו וקרפצ'ו בטוח עובד פחות טוב, ווואלה, הוא היה כאילו כל מיני מאכלים שונים, שהם לא מהתפריט הקלאסי שלו, ומאוד נהניתי. האם הביקורת תשתנה? לדעתי, תראו, אני קורא עכשיו שלמשל באמירויות, אז חברות התעופה מתחילות לעשות כמו של בדיקות דם של סוכרת לפני העלייה למטוס. אני מניח שהדבר הזה של הביקורת מסעדות יכול להיות שהוא ישתנה, ומצד שני, אתם יודעים, יש כבר עוד מעט 40 שנה VHS, ועדיין אנחנו הולכים לקולנוע.
זה נכון. זה נכון. זאת אומרת, אתה אומר, זה ישוב מתישהו, זה עניין של זמן.
ואם לא, אז למה לא? כאילו בסוף אתם יודעים, אני עם יד על הלב, האם אתם קוראים את הביקורות כן עסיסיות ומעניינות, או האם אתם קוראים אותם נטו בשביל האוכל?
לא, אבל
זה שאלה קשה.
לא, אבל גם יש את הסיפור השלם, תמיד, בדיוק, דיברנו עם נריה נגיד, נריה ממש לוקח אותך למסע לאן שהוא.
יובל בנריה, מתי
זו? כן, יש סיפור שלם סביב האוכל, אתה ממש, הוא סוחף אותך איתו. והשאלה, אוקיי, אז יש כללי משחק חדשים, מה עושים עכשיו?
אני מה זה, אני באמת, כי בתור בן אדם ש כותב על אוכל ומבקר אנשים במסעדות שלהם ורושם את ההתרשמויות שלי, אז אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד נהנה מהטייקווי. אני חושב שהוא מביא חוויה אחרת, אני חושב שהוא כמו איזה משימה שיש בתוכניות ריאליטי לעשות את המקסימום, והטובים עושים אוכל נפלא, באמת, כאילו מלגו ומלבר, בית תאילנדי, OCD כמו שאמרתי, פופינה, ואתם יודעים מה? יכול להיות שברגע שהמנגנון גם מתפתח, אז גם התמחור יהיה אטרקטיבי לכולנו, להוציא את הסכומים של ארוחה זוגית במסעדת שף, זה לא קל גם בימים רגילים, ועכשיו עוד יותר, ווואלה פתאום, כאילו, אתה מזמין ב-300 שקל, ואתה לא צריך לשלם טיפ, אתה לא צריך לפחד שהחצי השני שלך פתאום יתחשק לו עוד כינוח ועוד בקבוק יין בקיצור 800 שקל.
ואין בייביסיטר, אני חייבת להגיד, ממקומי האישי, כן. לא, זה גם, תשמעו, אני מתחילה כל יציאה ב-200 שקלים.
זה משמעותי, כן.
כן.
לא, אבל השאלה, אבל אז אתה נשאר בפיג'אמה במקום להתלבש יפה, לא?
אבל גם זה נחמד, משהו בביתיות, תשמעי. את בביתיות שלך, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, את יכולה לאכול על השטיח, את יכולה לאכול עם רגליים למעלה, אין קודים.
יכולה לאכול במקטעים, אני למשל, מה, האם יש דבר יותר כיף מלאכול טייקווי, של טייקווי? של המשאריות שנשארו.
של היום אחרי.
כן, זה נכון, זה נכון.
זה נכון. אז זאת אומרת, זה באמת עולם משתנה, אז שירי קצת ככה יותר מזדעזעת מזה, כי היא נורא מאמינה בחוויית המסעדה.
נכון, נכון. אני חושבת שזה שאתה יוצא ומגיע לאיזשהו מקום, יש לזה המון השפעות, כולל האנשים, במיוחד האנשים שיושבים שם.
לחלוטין, לחלוטין. אבל יצורים חברתיים. תשמעי, אבל אנחנו עוברים שינוי. זה אחד השינויים של הקורונה, ודווקא פה יש פתרונות, בניגוד לדברים אחרים שדיברנו עליהם היום, שעוד לא נראה, אנחנו לא מבינות עדיין מה הפתרון שלהם, והן עלולות להיגמר בקריסה. פה זה לא קריסה. מה?
יש לי שאלה אם זה בסדר.
כן.
האם אתם מבשלות מהאינסטגרם?
לפעמים, כן. מדוע אתה שואל?
כי אני שואל, כי הרבה קולגות שלי, ואגב, גם אני, אנחנו, תדעת, פתאום אני רואה שיש ברקס, אנחנו רואים עלייה למשל של כמעט פי 2.5 בטראפיק בחודשים האחרונים, בחודש וחצי האחרונים, והתחלתי גם לענות מתכונים, זה לא קל לי, אני עיתונאי, אני כותב, אבל התחלתי לענות גם מתכונים מדי פעם של דברים שאני חווה באינסטגרם, ואני רואה שיש הענות מטורפת גם אצל קולגות, גם אצלי, ויותר מזה, אני חושב שגם כבר השלב הבא, אם אתם כבר מדברים על טייקווי וזה, זה יהיה קיטים כאלה.
כן.
של
לעשה זאת בעצמך. ראיתי את זה כבר קורה, כן.
למשל, אבא, כבר עושים את זה, אם נניח,
נכון.
אחת המנות המיתולוגיות שלנו, זה בורק הסרטנים, ואתה מקבל את המרכיבים, ואתה מרכיב את המנה בבית, ומכין אותה.
נכון, זו מחשבה חכמה, נכון.
הנה התשובה לשאלה גם שאני תוהה לגביה כל הזמן, לאן התחום הזה הולך.
אז נתת לפתרון.
אני לא יהיה מופתע אם מחר ביצה אלומה יעשה נניח ביקורת על קיבלתי
ערכת הכנה בבית של...
כן. כן.
נכון. טוב, אז תשמע, אני שמחה שאתה היית אופטימי כל כך, אני הייתי צריכה את הרוח הזאת. תודה רבה לך, רועי ירושלמי, מגלובס, ואתה רקס, תודה רבה.
תודה.
להתראות.
ביי.
אנחנו מסיימים את התוכנית, היו לנו רגעים של אופטימיות והרבה רגעים של פסימיות. שוב, אנחנו מחזקות מכאן את כל חברינו המסעדנים והיצרנים. תודה לאיתי סופרין, שרון לרנר, שירי כץ.
תודה, רון גרשון.
להתראות. ביי.
With you. uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. I know, oh, oh, oh. I know, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, can't get right. Name it definitely on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. Only 10 minutes to go. Leave me cold. I don't even know who now. Never ending days, never ending nights. Time is moving slow.